הצופים היקרים, שלום רב. היום נעסוק בשתי שאלות. שאלה ראשונה, שאלה שקרתה בזמן השואה האיומה, ששם נשלחו, אמורים היה לשלח 100 ילדים למחנות ריכוז, למיטה, רחמנא ליצלן. הייתה רשימה כבר של 100 ילדים שהם אמורים להישלח. ואחד ההורים של אחד הילדים בא ושאל את הרב שם בגטו, שם האם הייתה לו אפשרות לנסות להציל את בנו. כמובן ייתן איזשהו חד או דברים, כל מיני השתדויות כאלה, ואז מה שיקרה שיוציאו את הבן שלו משם מהרשימה הזאת. אבל מה ברור היה ששם יכניסו ילד אחר. כן, זה ברור, כי הם היו צריכים מכסה של 100 לשלוח. אז הוא בא ושאל את הרב שם בגטו, כבוד הרב, האם מותר לי לעשות את הפעולה הזאת, להציל את הבן שלי, לעשות השתדלות להציל את הבן שלי? כן, על אף שברור לי שיקחו את הבן ילד אחר במקומו. כך הוא בא ושאל את הרב שם בגטו, שחררתי את שם הרב, והרב לא ענה, שתק, לא ענה שום מילה. אז שוב שואל את הרב, כבוד הרב, תגיד לי, אני יכול לעשות את הפעולה הזאת? מותר לי? הרב, עוד פעם, לא עונה כלום, כך עומד, רציני, לא עונה כלום. מתחנה לכבוד הרב, תגיד לי, האם מותר לי? מה אני רוצה להציל את הבן שלי, האם מותר לי? שוב, הרב לא עונה לו מילה. הרב לא עונה מילה. זהו. השאלה שנשאלת באמת, האם מותר, בכדי הלכתית, מותר לאב לעשות את הפעולה הזאת, לנסות לתת שוחד להציל את בנו, והרי הוא לא מזיק לילד השני שם, הוא לא מזיק בידיים הכוונה. זהו, זו השאלה הראשונה שנעסוק בה. והשאלה השנייה שנעסוק בה זה אדם שליווה את אביו לבית החולים, ושם היה תור ארוך מאוד, שיכלו להמתין שם איזה 8 שעות בשביל להתקבל לטיפולים. והוא בא ושאל, פשוט הוא רוצה ללכת לרופא הראשי שם, לתת לו בכיס איזה 1,000 שקל. והרופא יגרום לכך שאבא יתקבל מהר. אבא שם עומד ובוכה, שכואב לו פה, כואב לו שם, והבן אומר, שמה, אני חייב לעזור לאבא שלי, זה אבא שלי, ואני חייב לעזור לו. האם מותר לבוא לעשות פעולה כזאת, לתת איזה תשלום מסוים לרופא הראשי, או לצלצל לחבר שמכיר את שר הבריאות וכו', כל מיני פעולות כאלה, בשביל לעזור לו, הוא אומר, יש לי אבא אחד רק, זה אותי לא מעניין מאחרים. אני מחויב כלפי אבי, כל אחד יש לו בן, כל אחד יש לו כסף, שיעשה מה שהוא רוצה. אני רוצה להציל את אבי, יש פה חשש קטן של סכנת נפשות, יש פה. אז זהו בא אבא שואל, האם מותר לו לעשות פעולה כזאת כדי להציל, לעזור לאביו שנמצא בצרה ובצוקה. אז אלה הוא שתי השאלות שנעסוק בהם היום בעזרת השם, ונקווה בעזרת השם שנצליח לפתור אותם. אנחנו נתחיל קודם כל מהשאלה הראשונה. השאלה הראשונה עם הסיפור עם האב שרצה לתת הבן שלו בגטו. השאלה הזאת היא קצת מורכבת. היא לא שאלה כל כך פשוטה. כן, חוץ מאשר היא, יש בה הרבה רגש והרבה הרבה חמלה, אבל יש בה גם חמחנה הלכתית, אבל זו שאלה קצת מסובכת, סבוכה. היא לא כתובה מפורש בשולחן ערוך, או בגמרא, שאלה כזו מפורשת שנוכל לבוא ולענות עליה. זו לא שאלה שכתובה. לכן אנחנו צריכים לעבור להתמודד עם השאלה הזאת ולדעת מה התשובה לשאלה הזאת. הרב שם שתק. בוא נאמר, מה באמת הוא היה צריך לענות לאותו אב? זו השאלה. אז זהו, אז אנחנו נתחיל בעזרת השם. אנחנו לצורך השאלה הזאת נצטרך לעיין בכמה סוגיות בשביל להתחיל להבין את הדברים. ובעזרת השם, לאחר מכן, אני מקווה שנוכל להבין טוב את התשובה. מה התשובה לשאלה הזאת? אמרתי שזו שאלה קצת מורכבת. אבל אנחנו נלמד כמה סוגיות, ותוך כדי הלימוד של הסוגיות, אז א', נרוויח שנלמד את הסוגיות האלה ואת הכללים בהגדרות חדשות. וגם בעזרת השם יהיה לנו תשובה לשאלה גם כן, אבל אנחנו לא מחפשים רק של תשובה לשאלה ההיא, כי יכולנו להגיד את התשובה ישר, אבל אנחנו גם יש פה סוגיות מעניינות, וכדאי ללמוד אותם ושנלמד אותם, כי זה הרווח העיקרי שלנו. בואו נתחיל מהסוגיה הראשונה בגמרא, כן? הסוגיה הראשונה בגמרא זה פסחים כ"ה עמוד ב', גם זה מופיע ביומה, אותה סוגיה גם בגמרא סנהדרין, מופיע הסוגיה הזאת. שם מדובר על אדם שבאו אליו אנשים, באו אליו אנשים כאלה אכזרים, רשעים, ובאו אמרו לו, שמע, אם אתה לא הורג את החבר שלך שם, את הבן אדם הזה, אנחנו הורגים אותך. ככה באו אליו האנשים האלה, האנשים האלה, זה מה שבאו ציוו עליו. אם לא הורגים אותו, נמצא פיקוח נפש, כן? עכשיו, השאלה היא אם מותר לו במקרה כזה שפיקוח נפש לבוא ולהרוג אדם אחר, כן? בתורה כתוב, לא תרצח, כן, לא תרצח. השאלה, גם במקרה כזה של פיקוח נפש, אדם עומד, האם מותר לו במקרה כזה? האם מותר באופן הזה? האם התורה התירה? זה מה שהוא שאל. כן, ענו לו שם בגמרא, הרב שם ענה לו שאסור לך הדבר. אסור לך הדבר. כן, מדוע אמור שאמור לו, מה, אתה חושב שהדם שלך יותר אדום משלו? ככה חשבת? מדוע שאתה תמיד אותו ותשאר בחיים? מדוע? כאילו, מה הטעם? האם אדם שלך אדום יותר משלו? מה משמעות המילים האלה, אדום יותר משלו? האם אדם שלך אדום יותר משלו? מה משמעות הדברים? פירוש הדברים שפשוט, מי אמר שאתה, אפשר לפרש את זה בכמה אופנים, מי אמר שאתה חביב בעיני השם יותר מהשני? או מי אמר שאולי דווקא ממנו יצא זרע גדול, זרע חשוב ממנו ולא ממך? מי יודע, אולי הוא יש לו תוחלת חיים הרבה יותר משלך? כן, וכולי וכולי, קצת להסביר את זה, פשוט אין עדיפות לך, מה פתאום, באיזה רשות יש לך לקצר למישהו את החיים, להעלמית מישהו, ואתה תשאר בחיים, איזה רשות? התשובה לזה שפשוט הוא צריך להגיד, לסרב. גם אם יארגו אותו, צריך לסרב וזהו. זה הסוגיה הראשונה. אז זהו, אנחנו לומדים שם שלהרוג בידיים, גם אם אדם נמצא במקום סכנה, אסור לו להרוג אדם אחר, גם אם יארגו אותו. זה סוגיה ראשונה. אז האם נחשוב שומר דווקא וכשהוא עושה בידיים? אבל אם זה לא בידיים, על ידי גרמה, האם זה מותר באופן הזה שבאים מאיימים לאדם, הוא על ידי גרמה שהוא מסייע, יסייע להריגה, יעזור משהו, האם זה מותר במקום פיקוח נפש שיש לו, שהוא נמצא במקום פיקוח נפש? זו השאלה שאנחנו, התשובה היא גם לא, התשובה אסור. גם באופן הזה שהוא לא עושה בידיים, לא רק את ההריגה בידיים של הזולת אסורה, אלא גם אפילו על ידי גרמה או סיוע כלשהו, גם זה אסור. כן, הרמב״ם בפרק ה' מיסודות התורה, דין ה', כן? כן, כתב בבין דין, באו אל, הייתה עיר, שהיה בה הרבה הרבה תושבים. באו אליהם אנשים באו אליהם ואמרו להם, רבותיי, או שתתנו לנו אחד מכם ונמית אותו, או שאנחנו הורגים את כולכם. ככה הם באו ואומרים. באו אמרו, או שתתנו לנו אחד מכם וכמובן נמית אותו, או שאנחנו הורגים את כולכם. זהו, השאלה במקרה כזה, היינו, יש מקום לומר, השכל הפשוט אומר אולי שמותר לעשות דבר כזה. היינו אומרים, אולי השכל האנושי אומר שזה מותר, מדוע? כי בסך הכל בלאו הכי כולם עומדים למות. גם זה שאולי נמסור אותו, אז אולי עדיף להציל את כל השאר, את כל העיר, אולי. זהו, זו השאלה. הרמב״ם כותב שאסור למסור אדם, ואפילו במקרה שכולנו נמצאים בסכנה הרבה אנשים, אסור למסור בידיים. אפילו גם להגיד, הנה, קחו אותו עם החולצה הצהובה שם, אתם רואים את ההוא, תקחו אותו. זה גם אסור, כי אתה מסייע להריגה, להמית מישהו. כן, אתה מסייע למישהו, להעמיד מישהו, זה אסור לכם. גם אם כולם ימותו, זה חידוש מעניין. גם אם כולם ימותו, אתה, לך אסור להשתתף ברצח של אדם. להיות שותף. אסור לך להיות שותף, להשתתף, לפעול, גם אם אתה רוצה להציל את עצמך. גם זה מתוך הצלה נעשה הכל. גם בזה זה אסור. כן, עוד זה מובא, המקור של הרמב״ם, זה תוספת התרומות, פרק סוף פרק זין, וזה גם מובא בירושלמי, בתרומות סוף פרק ח', שמעוניין לראות את זה, זה המקור של הרמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם לא כתב את זה מעצמו, אלא המקורות יש לו גם תוספת בבבלי, גם בירושלמי, זה מובא ההלכה הזאת, הדין הזה, שאסור למסור אחד, גם אם יהרגו כולם. כן, כך זה כתוב שם. כן, הרמה בסימן, ביורד דעה קוף דון זין, גם מביא את הדין הזה. כן, והוא מוסיף עוד דבר חדש, מסביר את זה קצת יותר, גם החזון איש על חידושה לפסחים, קפה עמוד ב', גם הוא מסביר את הדברים, קצת מסביר את זה. לך אסור לעשות פעולה שמסייעת להרג של מישהו. אם לדוגמה יבואו יגידו לבן אדם, תשמע, אנחנו עומדים לדחוף אותך על ילד, על תידוק, ותדע לך, לא לזוז, תעמוד, אנחנו דוחפים אותך והוא ימות על התינוק הזה. אין, האדם הזה לא עושה שום פעולה, רק באים לדחוף אותו. ועל ידי הדחיפה הזאת ימות התינוק שם, מותר לאדם לא להתנגד, כי הוא לא עושה שום פעולה, הוא לא עושה. בסדר, הוא משמש כמו איזה לוח או אבן, הוא משמש. הוא לא עושה שום פעולה. הוא עומד ודוחפים אותו, כל הכוח בא מבחוץ, גורמים עוינים, גורם חיצוני אכזרי שעושה את זה, האדם עצמו הוא לא עושה שום פעולה. זה מותר לו. הוא לא חייב להתנגד, להגיד לו מה פתאום אני לא עושה, אני זז, ועלולים להרוג אותו. זה הוא לא חייב. בגלל כזה היות והוא לא עושה שום פעולה מצידו, מותר לו. אבל מה הדין אם יגידו לו, אדמה, תתקרב קצת לכיוון התינוק. קצת, כמה פסיעה או משהו לכיוון, או קצת ימינה לכיוון התינוק, ואני אדחוף אותך שם. וזה אסור. גם אם יהרגו אותו. אפילו שבתזוזה הוא לא גם, זה, עוד לא ממיתים את התינוק ככה, רק אחר כך ידחפו אותו, גם זה אסור. רואים שגם על ידי גרמה או סיוע, אפילו שאתה לא הורג בידיים, גם זה אסור. גם זה אסור. כן, אז רק למדנו סוגיה שנייה, עכשיו נעבור לסוגיה שלישית. אבל נקדים לפני כן. מה הדין אם אדם עומד ונשלח לכיוון לעברו, חץ, מתקרב לעברו, וחס ושלום יכול להמית אותו, כן? ואחריו, אחרי האדם הזה, עומד אדם אחר, שלא יודע בכלל מהחץ הזה, לא יודע כלום. האם מותר לאדם הזה שרואה שהחץ בא לעברו לזוז, ואז מה שיקרה, החץ יבוא ויפגע בזה שמאחריו והשני ימות. האם מותר לו לזוז? כן, רק הוא מנסה להציל את עצמו, והוא רוצה להזיז את עצמו לצד שלא יפגע בו. הצלה ממש מוחלטת, כן, הצלה מוחלטת. האם מותר לו לעשות את הפעולה הזאת? אז התשובה היא, זה לא, ממש לא פשוט. התשובה היא לא פשוטה, לא פשוט שכמותר הדבר. מדוע? כי אתה עכשיו עושה פעולה, האדם הזה שהיה אחריך, הוא היה מוגן, או לא היה שום איום כלפיו. כל האיום היה כלפי האדם הראשון. והוא השני מוגן. מה אתה זז, או מה אתה עושה פעולה כזאת, להציל את עצמך, ועל ידי זה אתה לכאורה עוזר בהמתת השני שעומד מאחריך. אז זה לא כל כך פשוט שמותר. זה לא כל כך פשוט. רק אנחנו מסבירים לכאורה למה הצד לומר שאסור לזוז, לנצל מהחץ. אבל זה לא כך. זה לא כך. כן, הגמרא בבבא מציעא, סמך ב' עמוד ראשון, מביאה שם פסוק, כן, וחה אחיך עמך. אחר כך אומר הפסוק ויקרא, כמדומני כ"ה, פרק כ"ה, כמדומני ככה, הפסוק הזה, וחה אחיך עמך. כן, למדו משם שמה, כן, חייך קודמים, אתה רוצה לעזור למישהו, להציל מישהו, כן, אתה רוצה לעזור למישהו, להציל מישהו, אבל תדע לך, אבל חייך קודמים לאחר. היות ואתה לא עושה שום באמת פעולה, כן, בחץ, שיבוא לחבר שלך, החץ כבר בא על ידי כוח כבר אחר שהיה, אתה לא שותף, אתה רק מציל את עצמך. פעולה הצלתית כזאת, שאתה רק זז, מציל את עצמך, ואתה לא עושה שום פעולה נוספת, מותרת, כן? כן, או שנאמר, למרים שם בגמרא אמרנו, כן, חייך קודמים, כך נפסק להלכה, שאדם מותר לו להציל את עצמו, גם באופן כזה שאדם אחר, ובלבד שהוא לא עשו שום פעולה ממש בחץ, להזיז את החץ ימינה, או לדחוף, הוא לא מישהו, הוא לא נוגע בחץ, לא משתתף בפעולת ההריגה לגמרי, רק הוא זז להציל את עצמו. פעולה כזאת, אמרנו שהיא מותרת, כן, ולמדו את זה מפסוק. לולא הפסוק הזה שהתורה אמרה, כן, אחיך עמך, לא היינו כל כך מתירים את זה. היינו אומרים, אולי מי אמר שמותר לך, היינו, אבל התורה באה והתירה לנו באופן הזה, שוב, ובלבד שאני נושא שום פעולה נוספת, חוץ מאשר אני מסית את עצמי. לכן, למשל, אסור לי להזיז את החץ הצידה, ימינה, ויפגע במישהו אחר. אפילו שאני רוצה להציל את עצמי, למה? כי הכוח שלי פועל לכיוון האחרים שפוגע בהם. לכן, למשל, אם למשל, כן, חייל נמצא עכשיו באמצע המלחמה, והשליחו לעברו רימון יד, כן, יש לו כמה שניות בסך הכל עד שהרימון מתפוצץ והוא חס ושלום עלול להיפגע. אם הוא, אסור לו להסיט את הרימון הזה לכיוון אחר שיש שם חיילים אחרים. אם הוא רואה שם, הוא רוצה להציל את עצמו, אבל הוא רוצה להציל את עצמו, הוא אומר, שמע, אני לא רוצה להרוג אף אחד, אני רוצה לזכות להציל את עצמי. אם הוא רואה שהוא רוצה להסיט את הרימון לכיוון אחר, ויש שם חיילים אחרים או חייל אחר, אסור לו. שוב, אתה פה עם הכוח שלך, אתה הורג, כאילו ממש הורג מישהו אחר, זה נקרא. ממש כמו שאתה יורה בו, בשביל להציל את עצמך, זה ודאי אסור. אם אתה עושה פעולה מסוימת בגוף הדבר, זה אסור. דווקא אם אדם רוצה להסיט את עצמו, והחץ יבוא בה בזה אופן הזה, שהוא לא עושה פעולה, חוץ מאשר מזיז את עצמו, זה מותר. זה פעולה כזו מותרת. אז זהו, למדנו מפה שאדם מותר לו להציל את עצמו, גם אם אחרים ינזקו. גם אם אחרים יקחו אחרים. אז בוא נאמר, אם למשל היה בגטו הזה, שאנחנו מדברים שם, היום דוגמה, 100 אנשים שצריכים לשלח. נמצאים 100 אנשים, ואחד יבריח את עצמו וברח, יבריח את עצמו. אף על פי ש יקחו אחד אחר במקומו, מותר לאדם לברוח. הוא מציל את עצמו. הוא לא השתתף במסירת האחר. הוא לא השתתף. הוא רק מה שהוא עשה, הוא ברח, נמלט, מותר לו לברוח. גם אם סירו אחר, גם אם אחרי אלה הצורים ילכו ויקחו אחר כך אחר, מותר לו הדבר. להציל את עצמו, מותר לו, אמרנו. כן? ואחיך עמך, למדנו מהפסוק שהתורה התירה לך להציל את עצמך בלי שתשתתף בפעולה שיקחו אחר. כן, כמובן. כן, אז כך למדנו שמותר לאדם לבריח את עצמו, אף מישהו יודע שאולי יקחו במקומו אדם אחר. אומר, מה? מותר לי להציל את עצמי. התורה התירה לי להציל את עצמי, וזה לא נקרא שאני משתתף בהרג של ההוא של השני שיקחו אותו. כך. לכאורה, אם כן, היינו אומרים במקרה שאנחנו דיברנו, על המקרה הזה שקרה, מה שהאב שאל בשואה, לכאורה אולי נאמר, הנה מותר, הנה, פשטנו את הדבר ליתרה. פשטנו דבר שמותר הדבר, וזהו, אז אם כן, לאב מותר. לכאורה כך נאמר, התשובה היא לא. התשובה היא לא. מדוע? מדוע לא? מפני שהאב נחשב כאדם אחר, אדם חיצוני. כן, האב לא מציל את עצמו. האב לא מציל את עצמו, האב לא נמצא בתוך הרשימה. אלא מי הילד נמצא בתוך הרשימה? לילד עצמו מותר להבריח את עצמו. כן, לילד עצמו, למדנו עכשיו שהאדם עצמו שנמצא בתוך הסכנה עצמו, מותר להבריח את עצמו. אבל אדם מבחוץ, אדם מבחוץ חיצוני, אסור לבוא להתערב ולהציל אחד בשביל השני יקחו אחר. כי אמרו לו, מה פתאום? מה, אדם של זה יותר אדום מאדם של ההוא? מה פתאום אתה בא מתערב? מה פתאום אתה בא למציל אחד וכאילו, וכביכול הורג אדם אחר? כן? כאילו עושה פעולה בידיים, להציל את בנו, ויכניסו אחר. אז כאילו, לאדם אחר, אנחנו יכולים להגיד לו, אדם חיצוני שיבוא לעשות את הפעולה הזאת, נגיד לו, אדוני, מה פתאום, מה אתה מתערב? למה אתה עושה? מה, אדם של זה יותר אדום של השני? למה אתה עושה את זה? היינו עוצרים אותו, נעצור אותו. אז השאלה, כן, בכל זאת מדובר כמו על אב, לא על אדם זר. האם, מה דין האב? האם אדם, האב הזה נחשב כמו אדם זר או לא? התשובה היא שהאב נחשב כאדם זר. לעניין הזה, לעניין הזה של הצלה, של הצלה של הילד שלו, לעניין הזה הוא נחשב אדם זר. והוא נחשב אדם זר, ולכן אסור לו להתערב. לאב אסור להתערב במקרה כזה שהוא מציל את בנו, והוא מכניס מישהו אחר, הוא נחשב כמו אדם זר, ולכן אסור לו להתערב. מניין למדנו, תבואו ושאלו, מניין למדנו שהאב לעניין הזה נחשב כמו אדם זר? מי אמר? אולי אב זה כמו, נגיד שזה כמו דם אחד, נרשם כגוף אחד, אדם אחד, כן, אדם קרוב לצל עצמו, כל מיני פסוקים נביא שהאב ובן זה כמו גוף אחד, כן, כן. אולי נאמר כך, זהו, אנחנו נראה שתכף אני אבוא נוכיח שהאב לעניין הזה נחשב כאדם זר ואסור לו להתערב. מניין למדנו זאת? יש לנו פה משנה גיטין ממהי עמוד ראשון. גיטין ממהי עמוד ראשון. שם כתוב, כן, אין עודין את השבויים יותר מכדי דמיהן. כך כתוב במשנה. מה פירוש הדברים? מה פירוש הדברים? פירוש הדברים שחכמים עשו תקנה כזאת. שאם באו אויבים ולקחו בשבי יהודי אחד ודורשים תמורתו, הרבה הרבה תמורתו. מעל ומעבר למה שלוקחים עבור שבוי. אם יש לוקחים, בדרך כלל לוקחים שבוי, נוהגים לתת דוגמה מיליון למשל. הם באים, יבואו אלה, האויבים האלה, וידרשו, אנחנו רוצים 10 מיליון תמורתו, אם אנחנו לא משחררים אותו. אמרתי שמקובל לשחרר שבוי בסכום של מיליון, ככה מקובל בעולם. והנה, הם תפסו יהודי אחד, והם אומרים, היהודים לרחמנים, אוהבים לעשות גמילות חסדים, יהודים מרחמים לרחמנים, יש להם ערבות וכל מיני דברים כאלה, והם מנצלים את העניין הזה שהיהודים רחמנים, ומה הם לוקחים ותורשים סכום גבוה הרבה יותר מה שנוהגים לקחת עבור שבוי. תקנו חכמים, שאפילו אם אדם רוצה, אסור, לא נותנים להם יותר מקמי דמיו של השבוי הזה. אם נוהגים לדוגמה לשבוי כזה למיליון, שבוי רגיל, רק מיליון. אם הם תורשים יותר ממיליון, אומרים למרתה, אנחנו לא מוכנים, אנחנו מוכנים מיליון, אתם לא רוצים, אנחנו לא מוכנים יותר מזה, ככה אומרים להם. כמדוע חכמים תקנו את התקנה הזאת? מפני שחכמים חששו שכל מיני שוללים למהם ושודדים למיניהם ינצלו את הדבר הזה, ואם יקבלו היום סכום הרבה גבוה, יגידו, אצל היהודים משתלם לחטוף, לחטוף אנשים. אז הם יבואו, כל פעם יחטפו פה יהודי, פה יהודי, פה יהודי, והיהודים חס ושלום יהיו בסכנה גדולה מאוד. כן, זה יהיה להיט לחטוף יהודי, ואז הם יבואו וידרשו סכום גבוה, כל פעם יחטפו. חכמים חששו לזה שהיהודים יהיו לביזה ולשלל, אז הם פשוט תקנו את הקנה, לא. אם המחיר של שבוי הוא מיליון, אל תיתנו להם יותר. אין דבר, אנחנו עושים תקנה שאסור לתת להם יותר ממיליון. זה תקנה שעשו חכמים כדי להגן על עם ישראל בפני כל מיני אנשים כאלה אכזרים ורעים ונצלנים למיניהם. אז זו תקנה שתקנו חכמים. כן, זה כתוב שם במשנה, שם בגמרא, כמו שאמרתי. עכשיו השאלה היא, אבל שוב, זה דווקא לאדם מבחוץ, אדם חיצוני אסור. מה שאמרנו שאסור, הם פודים, זה דווקא אנשים מבחוץ. יבואו, ינסו לפדות, לתת, אסור, עשו תקנה. אבל לאדם עצמו שהוא שבוי, כן, מותר לו לתת בכסף שלו, אם יש לו כספים בבנקים וכל זה, מותר לו לתת להם להציל את עצמו. עליו, לגביו, אין את התקנה הזאת. כן, הוא שהוא משום שהוא נמצא בסכנת נפשות, או מכל מיני שיקולים כאלה, עליו לא נאסר. הוא בעצמו יכול להסתדר איתם, להגיד להם, רבותיי, בוא נסתדר, אני, יש לי חשבון, תגידו לי מה החשבון שלכם, אני מעביר לכם יותר נוראה, להעביר לכם לחשבון שלכם 10 מיליון ותשחררו אותי. כן, מותר לו הדבר הזה. כל התקנה שעשו חם זה כלפי אדם מבחוץ, חיצוני, שהוא לא יבוא. לא, לא, לא בדין אסור, לא לבדין, לא לרבנים, לא לאף אדם חיצוני, אסור לבוא ולהחליט לתת יותר. זו תקנה שעשו חכמים. זהו, עכשיו, מה הדין פה בעל לפדות את אשתו? אשתו של האדם מסוים נפלה בשבי, והוא מה, רוצה אותה, אוהב אותה, כן, והוא מעוניין לתת יותר, והם דורשים תמורת האישה הזאת הרבה יותר מגדד המאה. האם לבעל עצמו, בעל של האישה, מותר לבוא ולתת יותר בשביל לפדות אותה מהשבי או לא? כן? התשובה היא שזו מחלוקת בין הראשונים, וגם בין השולחן ערוך לבין הרמ"א. כן, זה נמצא, השולחן ערוך נמצא באבן העזר, סימן עין ח' סעיף ד'. כן, שם כתב השולחן ערוך שאסור גם כלפי אשתו, בעל כלפי אשתו, אסור לו לתת יותר מגדד המאה, התקנה גם עליו. כן, גם לעניין הזה היא נחשבת כאישה, אישה זרה, דווקא לעצמו אישית, אבל אשתו גם הוא נחשב כלפי אשתו לעניין הזה כאדם זר. הרמה שם פסק שכן, אשתו מותר, כמו הראשונים שפסקו שמותר, הראש, תוספות, סוברים של אשתו מותר. כן? ומה הסברה של אשתו מותר, שהרמה סובר ככה? משם שכתוב אשתו כגופו, והיו לבשר אחד, ולמדו, ולפי הרמה יהיה מותר לאשתו, בעל אשתו מותר גם לפתות אותה ביותר מכדי דמיה. כך פסק הרמה, כאמור השולחן ערוך לא מסכים לזה, כמו הרמב״ם פסק, כמו עוד ראשונים שאומרים לא, גם בעל כלפי אשתו, אינו פודה אותה יותר מכדי דמיה. אז מה אנחנו רואים? שכל המחלוקת היא דווקא בעל כלפי אשתו. כי האם מה הדין של הפסוק והיו לבשר אחד, האם נחשבים כגוף אחד, אז אולי מותר, בזה נחלקו השולחן ערוך והרמה. מה הדין אבא כלפי בן, שאין שום, הם לא נחשבים כגוף אחד, לא שמענו בשום מקום שהם פה גוף אחד, אם כן לכולי עלמא, לאבא כלפי בן, אסור לפדות את הבן שלו ביותר מכדי דמיו. הוא נחשב אדם זר כלפי הבן. ועל כולי עלמא, הן לדעת השולחן ערוך, הן לדעת הרמה, אסור לאב לפדות את בנו ביותר מכדי דמיו. הנה למדנו, אמרנו משם, שהאב כלפי בן, לעניינים האלה של הצלת נפשות, הוא נחשב כאדם זר. אז אם כן, שוב אני חוזר, בוא נשוב לשאלה שלנו, של הגטו, השאלה של מה שקרה שם עם הגטו, שהאב בא ושאל את הרב, האב נחשב כאדם זר, ומרגע שהוא בא להציל את בנו ויקחו אחר, אנחנו יכולים להגיד לו, מה אתה מתערב אדוני? אתה פה, מה, אתה חושב שהדם של הבן שלך יותר אדום מהדם של ההוא? מי אמר, אולי דווקא הוא יהיה מוצלח יותר, מי יודע, אולי יהיה גדול הדור, אולי יהיה אדם תוחלת חיים, מי יודע, מה פתאום אתה, מה אתה מוסר דם, אתה משל מישהו אחר, תמורת הדם של הבן שלך, מה זה צריך להיות? אסור לך. אם כן, נמצאנו למדים, עניין השאלה שלנו ששאלנו, השאלה הראשונה, שאסור לאב לבוא ולצול לצל את בנו, אם הוא יודע בוודאות שיקחו ילד אחר, אז אסור לאב לעשות את הדבר הזה. וכנראה, צריך לומר שזה גם כוונת הרב, שהרב שם בגטו, שנשאל, והוא שתק, נראה שכנראה הוא לא רוצה להגיד לו לא. הוא לא רוצה להגיד לו לא, אם היה מותר, אני חושב שהוא אומר לו, כן, מותר, תעשה את זה כך. תעשה את זה כך וכמה שיותר מהר. זה הצלת נפשות. אבל נראה שהרב גם הוא סבר שלא. אמנם הוא לא אמר את המילה הזאת, אבל כנראה שהוא סבר שלא לעשות את הדבר הזה. אז הנה אם כן, יש לנו תשובה לשאלה הראשונה ששאלנו. כן, בנינו אותה על פי ארבע מקורות, ארבע סוגיות, ארבע מקורות, בנינו אותה. שאסור לאב להציל את בנו, מה שקרה בגטו, המקרה הזה, שאסור לאב להציל את בנו בזמן שיקחו ילד אחר. אפילו כמובן שהוא לא עושה שום פעולה כלפי האחר, והצוררים האורים הם שבוא יקחו אחר כך ילד אחר. אפילו אחי, זה כנראה, כאילו כשאתה מביא, זה יצא, הפעולה שלך מביא, אוטומטית תביא מישהו אחר, כן, אז אם זה ברור כך, אז כאילו אתה לוקח דם של מישהו אחר במקום הדם של הבן שלך. אז לכן אסור. עכשיו נשוב לשאלה השנייה ששאלנו, מה הדין, מה הדין עם הבן שהוליך את אביו לבית החולים, ואביו שם בוכה לו שם בבית החולים, שהוא לא יכול והוא סובל, יש לו כאבים וכל מיני דברים כאלה רגשיים מאוד, והבן אומר, שמה, מה אני עושה, מה אני עושה לעזור לאבא שלי? ויש תור ארוך של 8 שעות, הוא צריך להמתין לו 8 שעות, והוא חושש שאולי האב יסתכן, הוא חושש, מה, הוא חושב מסתכנת תפשות, ואני פה אולי אני צריך לפעול להצלת אבי. זה חובתי להציל את אבי, ככה אולי הוא חושב, הבן, הבן שואל, אולי מותר לעשות פעולה כזאת שתקדים את תעקוף את התור, להציל את אביו, לעזור לאביו ברגעים הקשים האלה, זה מה שהוא הסתפק. התשובה היא שאסור לו, התשובה היא שאסור לו. ונסביר. יש פה לפחות 3 צדדים של אסור את הדבר, לפחות. צעד ראשון, מפני שאתה מכשיל את הרופא, הרופא אסור לו לקסות את הדברים האלה, לתת לו לקבל כל מיני טובות הנאה שונים, אסור לו לקבל את זה. אין, הוא חייב לשמור החוקים, החוקים וההלכה מחייבת אותו לפעול לפי הסדר. וברגע שהוא עושה לא שלא כך, הרופא שעושה שלא כך, אז הוא עובר איסור. הם על פי דין תורה, ואין על פי ההלכה, ואין על פי החוק. זאת אומרת, הוא מכשיל את הרופא לפני עיוור, הוא עובר לפני עיוור, אתה מכשיל את הרופא באיסור. איך מותר לך להכשיל את הרופא לפני, אתה עובר לפני עיוור אם אתה עושה פעולה כזאת. זה מצד אחד. צד נוסף, גם כן לאסור, מפני שאתה בפעולה שלך, אתה מסכן קצת חולים אחרים שעומדים בתור וצריכים לקבל טיפול עכשיו. אנחנו מדברים על אנשים שנמצאים במצב של קצת סכנה, באו לבית חולים, זה לא תור סופר שאנשים שם יכולים להמתין עוד 15 דקות, שם אולי, פה מדבר אנשים שבהם מצב של קצת חשש סכנה שבהם, ונמצאים הרבה זמן, ויכולים להסתכן במידה מסוימת, אז זה פשוט עניין, אנחנו יכולים להגיד לאדם, אם האדם של אביך יותר אדום מהאדם שלהם, גם הם נמצאים בסכנה. זה שאביו צועק ובוכה פה, זה לא אומר שהמצב שלו יותר חמור מאחרים כמובן, כן? שאנחנו לא יודעים מי יותר מסוכן ממי. אנחנו לא יודעים, כולם נמצאים פה בגדר של חשש קל של סכנה. לכן, מה אתה פה רוצה לעזור להציל חיים של אבא שלך על חשבון אדם של אחרים? לכן שוב, אנחנו מצד הזה שהוא מסכן קצת אחרים מאנשים אחרים, שמגיע להם לקבל, עכשיו צריכים לקבל את הטיפול שלהם, ואתה בא, עוקב אותו, אתה כאילו דוחה את הטיפול, וזה נמצאים ביותר, הם יותר ביותר סכנה, יותר זמן של סכנה. אז מהצד הזה, צד שלישי, שגם כן יש צד לאסור, זה מצד גזל ממוני. גזל ממוני יש גם בעניין הזה פה. האנשים משלמים כל השנים, כל השנה, כל הזמן משלמים ביטוח רפואי. כן? לקופת חולים, ביטוח לאומי, כל מהדרכים שאתה שומע, משלמים כל הזמן תשלום. מדוע? שאם בבוא העת, אם חס ושלום יצטרכו לקבל שירות רפואי, שיציל אותם, יעזור להם, ירפא אותם, הם יקבלו את השירות הזה. הם שילמו מכיסם, זו זכות ממונית שעומד לקבל טיפול רפואי. והנה, אתה בא, מה שאתה עושה פה, אתה שולל להם את הזכות שקיימת, הם אומרים, הוא עומד לקבל שירות עכשיו, ואתה מה שאתה עושה, דוחה אותו אחורנית, הוא אומר, אני שילמתי עבור השירות הזה, שירות סוג א', שירות נורמלי, כשאני שילמתי על דעת זה לקבל שירות נורמלי, סוג א', מה אתה עושה לי פה, שירות סוג ב', באיזה רשות יש לך, אתה גוזל את הזכות שקיימת לי, ששילמתי עבורה. אז גם יש פה עניין של צד, של גזל ממוני צד מסוים, אני אומר, צד מסוים של גזל ממוני. כן, שאדם גוזלים את הזכות שעומדת לו. כן, הוא שילם עבור לקבל שירות טוב, שירות הוגן, ועל דעת כן הוא שילם. אתה נותן לו שירות סוג ב', אז לא על דעת כן הוא שילם, אתה גוזל לו את הזכות. אתה, לך מגיע שירות, אתה, התור שלך צריך להיות האחרון, ואתה פה עושה, אבל הוא מקבל את השירות שמגיע לו. יש פה צד גזל ממוני. הרי אם חס ושלום היה מקרה הפוך, שהאב שלו היה עומד ראשון בתור, האם הוא לא היה מתקומם שמישהו יבוא, לוקח לו, עוקף לו את התור, יגיד, סליחה אדוני, אני בתור, אני שילמתי, מגיע לי, הוא לא יקום ויתקומם ויצעק. כן, זו זכות שאפשר לתבוע אותה אפילו בבית דין, את הזכות הזאת. זה צד ממוני שבדבר. לכן, מהטעמים האלה שאמרנו, יהיה אסור לבן לבוא לפעול להקדים את התור, ולא רק לבן, לא רק לבן. גם לאב, לפי הטעמים שאמרתי עכשיו, גם לאב עצמו, אב החולה, גם יהיה אסור לבוא לפעול לזרז את התור, או לעקוב את התור, גם לאב, לא דווקא לבן. אפילו לאב, מהטעמים שאמרתי פה, זה גם אפילו לאב, אם יבוא ירצה לעשות כל הפעולות השתדלויות כאלה, לפי הטעמים שאמרתי פה, אסור יהיה לאב לעשות את הדברים האלה. ובעזרת השם, ראים בשני הדברים, אנחנו, על שתי השאלות אמרנו שאסור, כן, אבל מה שכן מותר, מותר ודאי, זה להתפלל על עם ישראל. להתפלל שכולם יהיו בריאים, לכולם יהיה טוב, כולם, ובעזרת השם שנשמע רק בשורות טובות, שמועות טובות, לכולכם יהיה כל טוב.